לשני בתי ישראל. פתיחה קצרה, ושניכנס תוך הדברים עצמם. אחד האפיונים המרכזיים של הרב קוק היה להסתכל על כל החיים בארץ, כן, עוד לא הייתה מדינה, כן, מדברים על לפני למעלה מ-100 שנה, מגיע לארץ ב-1904 עם העלייה השנייה, ומלווה בעצם את ההמשך של העליות לארץ. הוא כל הזמן מסתכל על כל מה שקורה בארץ, הוא כל הזמן מסתכל עליו בשני היבטים. א', בהיבט הלאומי, וב', בהיבט התורני, בהיבט של תורה. זאת אומרת, הוא מסתכל על החיים, מסתכל פה על המציאות, ואומר, איך נכון לבנות את המציאות עכשיו של עם ישראל שמתחיל לחזור לארץ, איך נכון לבנות אותה בצורה הכי נכונה. וככה על כל דבר, בכל דבר שהוא נוגע בו, הוא מסתכל עליו בראייה הזאת. ופה הוא, תראו, נתחיל קצת נקרא ביחד ונראה איך בנושא שלנו. אז נתחיל, את הכל נקרא ממש בפנים, אבל נתחיל. תחייתנו הלאומית הולכת ומתהווה לעינינו בארץ ישראל. צריכה להקיף במילואה את כל ערכי חיינו. אין תחייה של אמת כל זמן שהיא נוהגת רק בשדרות מיוחדות ורק בערכים מיוחדים. היא מוכרחת להקיף את כל שדרותינו ואת כל ערכי חיינו כולם. זה משפט פתיחה שמאוד מאפיין את הרב קוק. הוא אומר, תחייה לאומית כשמה כן היא כללית. היא צריכה לגוע בכל תחום, בכל דבר, בכל העם. זה לא שרק חלק פה מתעורר, רק חלק נמצאים בסיפור. רק חלק מהסיפור באמת חוזר לתחייה וכו'. זה צריך להיות משהו רחב שנוגע בכולם. איך זה קשור לענייננו? מכאן אנו באים להעריך את ערכי התחייה לעומת שתי תוכניותיהם הראשיות, הקודש והחול. שעד כמה נהיה נוטים לימין או לשמאל, אין אנו יכולים להפקיע את עצמנו מהשקפה זו בחיינו הלאומיים הכלליים. יש לנו עסק עם שני ערכי החיים, עם ערך הקודש ועם ערך החול שלנו. התחייה הלאומית של עכשיו היא יותר מבססת את עצמה על הערך החילוני. חילוני זה לא דווקא, כמו שאנחנו אומרים היום, אנשים חילונים, אלא יותר מאישון חול. חול, זאת אומרת, אומר הרב קוק, כרגע מה שרואים בתחייה, רוב האנרגיות, על מה הן הולכות, על מה בעיקר משקיעים את המאמץ? עיקר המאמץ מושקע בבנייה עצמה. זה מה שנקרא בחול, זאת אומרת, פשוט לבוא לארץ, לבנות אותה, פרנסה, חקלאות, תעשייה, מה שהיה, כן, וכולי. פחות מתעסקים עם הדברים הרוחניים. אומר הרב קוק, התחייה הלאומית שעכשיו היא יותר מפסס עצמה לערך החילוני. אין זה גירעון עצמי בתנועת התחייה לפי מידתה. זה בסדר, גם את זה צריך לעשות. אבל גם אין זה דבר המוטל בספק שכל זמן שהערך של תוכן הקודש של החיים הלאומיים שלנו לא יתגלה בכל חילו בתנועת התחייה, אין לנו תחייה אופיית, תחייה שלמה. ומאחר שבוודאי נקראים אנו לבוא לידי תחיית עם גמורה, מוכרחים אנו לעורר את תחיית הקודש. על פי אותם הדרכים שתנועת תחייה מתעוררת ומסתדרת על ידם, ממש באותה עמידה שתנועת התחייה החילונית הולכת ומתפתחת. אמר בא הרב קוק וכל הזמן קורא את הקריאה ואומר, חבר'ה, נכון שאתם עוסקים, נכון שאנחנו, לא אתם, נכון שאנחנו עוסקים פה בתחייה החילונית, בונים את הארץ, בונים 100%, אבל בואו נזכור דבר אחד. אם זה יישאר פה, ואם אנחנו לא ניקח את זה למקום של הקודש, אז זה לא ייגמר טוב. כי בסוף מה שנותן לזה את המשמעות זה הערכים. מה שנותן לכל הבנייה הגשמית את ה, באמת את התוכן המהותי שלה, את הנשמה שלה, זה הדברים העמוקים, זה הדברים הפנימיים. ולכן אנחנו חייבים להבין מה צריך לעשות בתחום הזה. ואז הוא אומר, טוב, אז בואו נראה מה צריך, איזה תחייה צריך בנושא של הקודש. ופה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שבנוסף לדברים אחרים שהוא כתב במקומות אחרים, אנחנו מכירים את הנושא של תורת ארץ ישראל וכל מיני דברים שהוא כתב, הרב קוק דיבר על זה שצריך להחזיר את הנבואה, צריך לראות איך לאט לאט הנבואה חוזרת, וכל מיני דברים רוחניים שמתאימים לארץ ישראל צריכים לחלום עליהם ולקוות אליהם. פה הוא הולך לכיוון אחר שקשור לתחיית התורה המתחדשת בארץ ישראל. ואז הוא אומר, כשאנו באים לעורר תחייה לאומית לקודש, הננו באים להעריך ביותר את שני בתי ישראל היותר גדולים, שחייהם אינם כל כך טיפוסיים, כל בית בהגדרתו, פה בארצנו הקדושה, האשכנזים והספרדים. עכשיו תראו את המשפט הבא, תראו כמה הוא נכון עד היום. מצד התחייה החילונית, אין לנו כמעט שום צביון שונה. הריינו אחים בני עם אחד, והעניינים הלאומיים הנוגעים לבניין האומה בארצה אינם קרובים אל לב כולנו במידה שווה. וכשם שצריכים להיות קרובים לנו במידה שווה לספרדים ולאשכנזים, ככה יש אפשרות פתיחה לנסח את כל תנועות החיים הלאומיים שלנו במידה שווה לשני בתי אלה. ועל פיהם תימשכנה הפלוגות הקטנות מהם בייחודם. אמנם, מיד כשאנו באים לעורר את התחייה הלאומית מצד ערך הקודש שבה, כבר יש לנו עסק עם הליכות נפש עמוקות שנשתרשו בזמנים ארוכים, בשורשים חזקים ועמוקים, בצורות ותכונות כל כך שונות, עד שאינו עומדים ומשתוממים על המחזה, והשאלה עומדת לפנינו, באיזה אופן נגשים את המהלך של התחייה הלאומית הכללית בערכה בקודש, שיהיה ניכר לנו בחיינו הכללים בארץ ישראל, היא מוכרחת לעניין את כל לב מרגיש וכל מוח חושב בקרבנו. מה הוא אומר? הוא אומר, בעניינים של החול, לא יודע אם יצא לכם פעם, אבל יצא לי כמה וכמה פעמים, בעיקר בצבא זה מאוד מאוד בולט, וגם במקומות אחרים בחיים. אתה מדבר עם מישהו, ואז מתברר שיש פה אחד אשכנזי, אחד ספרדי, או שאתה אומר לו משהו אצלנו במנהגים שלנו, אז הספרדים עושים ככה, אשכנזים עושים ככה, ואז הוא אומר לך, תגיד, מה זה רלוונטי היום? בכלל, אשכנזים, ספרדים, מה? בדיוק המשפטים שהוא אומר פה, מה הוא אומר? הוא אומר, לא יודע, נגיד אתה בא לצבא, זה משנה אם אתה אשכנזי או ספרדי? יש איזה מדים אחרים בצבא לתימני, לספרדי או לאשכנזי? אתה בא לאיזה מקום עבודה, אתה בא לעבוד, אתה בא לאוניברסיטה, בא ללמוד. מה זה, זה משנה פה אם אתה אשכנזי או ספרדי? לא נכנס עכשיו לזה, אומרים שיש כל מיני דיונים על זה עדיין, ממקומות עבודה, אם יש כאלה שמעדיפים וכל מיני דברים שהם מדי פעם אתה נתקל כאילו באיזה משהו, אבל בוא נגיד ב-80% מהדברים הטבעיים, נקרא לזה מהדברים הטבעיים של החיים, בוא נגיד ככה, אצל חילונים, כמה מתחתנים מה שנקרא נישואי תערובת? פעם דיברתי עם מישהו, אומר, בכלל לא חשבתי על זה שהיא ספרדיה, או שהוא אשכנזי, כאילו, בכלל לא, זה בקושי תופס מקום. אתה עובר פה לרוב הזין, אתה הולך פה 10 דקות, אין דבר כזה. אצל החרדים, אין דבר כזה שספרדי יתחתן עם אשכנזי, כאילו בעיקר אין דבר כזה שאשכנזי יתחתן עם, אין דבר כזה. המוסדות לימוד הם סגורים לאשכנזי, ידוע על כל המאבקים שהיו על זה וכל זה, שאם אתה מתקבל זה רק אם אתה אולי איזה מקורב לאיזה חבר כנסת, או אני לא יודע מה, זה ייתנו לך להתקבל. וחתונה, כמעט אין מה לדבר. וזה אצל מי? אצל הדתיים. אבל החילונים, אם יש לו חברה, היא נחמדה, היא טובה, היא זה, תחתן איתה, לא הסתכל על זה, מאשכנזים ספרדים, זה כמעט לא, זה כמעט לא תופס. יש עוד קצת כאלה שהם שייכים לעולם, יש את זה גם אצל אשכנזים וגם אצל הספרדים, את האלה שההורים עוד אומרים, לא, מה פתאום, תחתן עם אשכנזייה. איך אמר לי פעם, גרתי עם מעלות, אמר לי פעם איזה ספרדי, איזה, כולם היו ספרדים שם. אני לא יודע איך הגענו לדבר על זה, היה לנו איזה לימוד כזה בערב, פעם בשבוע. הוא אומר, והבן שלו התחתן עם אשכנזייה, או הבת, אני לא זוכר, אז הוא אומר, ניחה שהבן שלי התחתן עם אשכנזייה, בסדר, אבל שהנכדים שלי יהיו אשכנזים? כאילו, עד כאן, כאילו, נראה לי זה הבת שלו התחתנה עם אשכנזי, הוא אומר, שהנכדים שלי יהיו אשכנזי, וואו, וואו, זה בשבילי, כאילו. אז יש כאלה מהדור של פעם, גם אצל הספרדים, גם אצל אשכנזים, אבל עוד פעם, בעיקר אצל הדתיים, בגלל שזה דתיים. ככל שאתה יותר דתי, אז הנושא של ספרדים ואשכנזים תופס יותר מקום. יותר זה. עכשיו, אומר הרב קוק, מנתח את זה ואומר, ברור למה זה. למה זה? פשוט. כי אם אתה לא דתי, אז איפה הרי ההבדלים בין ספרדים לאשכנזים בעצם, ביום יום? איפה ההבדלים? ההבדלים הם בסוף ברגע הזה, אתה אוכל קטניות, לא אוכל קטניות, נבוא אליך בפסח ונוכל לאכול, לא נוכל לאכול, אתם נוהגים ככה, אצלנו נוהגים ככה, זה בצר כשר, צריך חלק, אוכלים לא חלק, זה בעיה בכלים, לא בעיה בכלים, זה מתחיל לעשות סיבוכי, זה כל מיני הבדלים, כאילו רגע, זה מתחתן, נתחל לכת כמו בעלה, זה מתחיל להסתבך, כאילו, החיים מתחילים להסתבך, למה? רגע, כי אופה, פה אנחנו מגיעים לנקודת האמת. מה נקודת האמת? פסוק אחד במשלי. מה אומר לנו משלי? על הנושא של מורשת אבות. מה אומר? זה לא פסוק, זה רמב"ן, זה רמב"ן על התורה. אל תיטוש תורת אמך. אל תיטוש תורת ימיך, זה לא סתם פסוק, אלא זה פסוק שגם חז"ל לקחו את הפסוק הזה ואמרו לנו שאם יש לך מסורת אבות, אתה צריך להמשיך לנהוג במסורת אבות. ויש לך עניין, יש לך עניין בזה, להמשיך להתפלל בנוסח שאבותיך ואבות אבותיך התפללו, ולהמשיך לנהוג את מנהג אבותיהם בכל מיני דברים. אז זאת אומרת שמה שיצא פה, זה שדווקא הדברים הדתיים הם גורמים את הפלגנות הכי גדולה. ככל שאתה יותר חילוני, אז הנושא של העדות וכל זה לא כל כך משמעותי, כי בסוף אנחנו חיים חיים ישראלים, איך הרב קוק אומר, מבחינת התחייה, רואה את התחייה החילונית בארץ, אנשים הולכים לעבודה, חוזרים, גדלים את הילדים, שולחים לבית ספר, סתם לאיזה בית ספר באשדוד, תלכו לאיזה מקיף באשדוד שהוא לא דתי. לא יהיו בו גם אשכנזים וגם ספרדים, וגם לפי הרוב, לפי ה... לא יודע, אחד יהיה לפי ציונים, אחד יהיה בית ספר מדעי, אחד יהיה בית ספר זה, לא יהיו בו אשכנזים וספרדים? מה? ודאי יהיו, לא? ודאי יהיו. אבל ככל שאתה מגיע יותר לדתיים, פתאום בא, פתאום זה נהיה אישו, פתאום זה נהיה סיפור. אומר הרב קוק, אני מבין למה. אני מבין למה, אבל עכשיו הוא רוצה לקרוא לקריאה של, לא סתם של שילוב, אלא של שילוב אמיתי. שילוב אמיתי זה לא שכל אחד מוותר על עצמו ומחופף את עצמו לשני, אלא שילוב אמיתי זה שכל אחד רואה מה יש בו, מה יש בשני, מה הוא יכול לתרום לשני ומה הוא יכול לקבל מהשני אליו. זה חיבור אמיתי. אבל אומר הרב קוק, זה לא פלא שכשמגיעים ככל שאתה מגיע יותר פנימה, זה פתאום נהיה יותר משמעותי, כי יש לך מסורת אבות, יש לך איזה דרך, יש לך איזה תפיסת עולם, יש לך איזה מנהגים, יש לך איזה צורת חיים. רגע, 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 זה לא פשוט לי עכשיו פתאום בבת אחת שנות את זה. אני, מי שיודע מה זה, תפילות. קחו דבר כזה של תפילות, כן? בא ספרדי לזה בכנסת אשכנזי, הוא לא מבין מה זה, כל הבוי בוי בוי הזה, כאילו, לא משתגע, מה הולך פה כאילו, איפה כל הפיוטים, איפה כל הזה? בא אשכנזי בכנסת ספרדים, אם הוא לא בישיבת נווה דקלים שמרגילים אותו שהולך לפי החזן וכל אחד לומד את המנגינות של השני וכל אחד יודע כבר את הפיוטים של השני וגם שאמור להיות, כן? שכל אחד צריכים ללמוד אחד מהשני ועד אתה לא כזה מופתע, אתה יוצא לחיים, אתה לא כזה מופתע שפתאום אתה מגיע לבית כנסת כי אתה כבר מכיר את זה והתאהבת בזה ואתה כבר מתחיל לא רק להתרגל לזה, אתה מתחיל לאהוב חלק מהדברים, אתה מתחיל להכניס אותם מתוך התפילה שלך, הדברים שאתה כבר לא יכול בלעדיהם, זה כבר חלק מהחיים שלך. אבל אם אתה לא כזה, ואתה כל הזמן בבית כנסת כזה, בבית, ואחר כך בישיבה כזאת, וזה וזה, בית כנסת כזה, אתה מגיע לאיזה מקום אחר, וואו, אתה, מה? כי נראה לך כאילו התפללת מרוב שזה שונה לך, ואתה לא רגיל לזה, ולא לא לומד להבין מה, מה יפה בזה ומה טוב בזה. על כל פנים, זה אומר, הרב קוק, השורשים הם עמוקים במסורת השונה, במנהגים השונים שהם מגיעים מהרבה שנים אחורה, ולכן אל תתפלא שזה ככה. אבל מה, אנחנו רוצים להישאר ככה? כמובן שלא. אז מה הקריאה של הרב קוק? זה אומר ככה. כשם שלא צדקו ולא יצדקו לעולם, כל הנוטים כלפי שמאל, המבטלים את הערך של התחייה הלאומית על יסוד הקודש שלה, הכוונה היא שהולכים לכיוון החילוני ולא מבטלים, כמו כן לא צדקו אותם החושבים שבדבר שפתיים ובהסכמה באלמה, איננו יכולים להבליע בפעם אחת את כל שינויי הסגנונים שבחיי הקודש אשר לעמנו, שרושמם היותר גדול הוא ניכר בשני הבתים הגדולים האלה, אשכנזים והספרדים. ומי שירצה לבטל את זה ולהגיד, עזוב אותך, זה שטויות, בוא נהיה אחד, כולם, לזה, זה לא ילך. למה? כי יש פה דברים עמוקים, לכן צריך להתבונן בהם ולהבין איך מגשרים עליהם. ותשימו לב להגדרה הבאה. לא רק מניעות טכניות דיניות יש כאן. זה לא איזה הבדלים בשולחן ערוך, זה מותר, זה אסור, אשכנזים וספרדים נוהגים ככה. עולמות מלאי חיים, מלאי עוד קודש יש כאן, שבתשטושה של צורה אחת מאלה הצורות החטיביות, הננו מאבדים הון גדול שאי אפשר לנו להסיח את דעתנו מערכו הגדול. אלה השינויים שבאורחות החיים, שבהשקפת העולם על פי יסוד הקודש, המגיעים בפרטי ההלכות והמנהגים, אחוזים הם זה בזה בצורה אורגנית בחיי נשמה מתהלכת על פיה, אופניה וגלגוליה. שעל מקורה היינו צריכים לשים לב עד אשר ייפתחו לפנינו השבילים של תחייה לאומית כללית מקפת. ואז הוא נכנס עכשיו לברר את באמת שני הכוחות הגדולים האלה. תדלגו רגע לפסקה הבאה. משעה שנחתם התלמוד, רואים? בסדר? משעה שנחתם התלמוד, בייחוד הבבלי, ובפרט משעה שנתפרסם בישראל בתור הספר היחידי שערכי החיים הכלליים והפרטיים של האומה מתבארים על ידו ומקבלים את צביונם על פיו, החל הכישרון הכללי של האומה להראות את פעולתו על סגנון התקבלותו בתוכה, בתור הספר הנושא עליו את האחריות של תמימות החיים הלאומיים של האומה בשתי צורות מחולפות. לפי מה שראינו, כמו שאיננו רואות משך הזמן, הסתגלה היהדות האשכנזית לצורה אחת, והיהדות הספרדית לצורה השנייה. את הצורות הללו אפשר לציין בשמות הצורה הביקורתית והצורה הפלפולית. התלמוד אפשר לו לעשות לכלי שימוש לאומה בכל הליכות חיי הכללים על פי כל אחת משתי הצורות הללו. אבל שונה הוא הצביון היוצא בחיים מצד חיקויו הכללי המתבלט מכל אחת מהצורות האלה, וממילא שונים הם הרבה פרטים לפי אותם השינויים. עכשיו הוא הולך להסביר לנו איך במהלך הדורות, שימו לב, נוצרו שתי תפיסות עולם בלימוד התלמוד. כלומר, התלמוד, הגמרא, זה ספר היסוד שממנו בעצם כל עם ישראל שותה עד היום, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה השקפתית. ולא סתם שלומדים גמרא, לא סתם בישיבה לומדים איך ללמוד גמרא. כי בסוף שמה בתלמוד מתהווה כל עולם החיים שלנו, התלמוד נחתם, הרמב״ם אומר כל עם ישראל קיבל את זה על עצמו, ומשמה יוצאים שתי זרועות. ואני אגיד את זה בעל פה עכשיו, את מה שהוא הולך להגיד, אחר כך נקרא כמה שורות. הוא אומר, צורה ביקורתית וצורה פלפלנית. מה זאת אומרת? ספרדים הלכו יותר על היקף, על רוחב, פחות לפלפל ולהתרגש מזה שיש איזה גמרא במקום ההוא שקצת סותרת את הגמרא במקום הזה, או איזה גאון שאמר משהו ככה וסותר איזה גאון שאמר או סותר את דבריו במקום אחר, פחות עניין אותם להתעסק עם הפלפלנות וליישב כל איזה סתירה שיש בין שני דברים. יותר מה שעניין אותם זה לסדר, לראות היקף, לראות רוחב, לסדר את השיטות. זה מאוד בולט, אתם יכולים לראות נגיד את מה שעשה מרן הבית יוסף בחיבור שלו על הטור. מה הוא עושה, מי שמכיר את ה... מי שראה פעם את ה... הייתה לכם פעם ללמוד בית יוסף בפנים על הטור? אובה, דחוף, צריך לעשות איזה שיעור רק כדי להבין את העסק, איך הוא בנוי, דחוף ביותר. אם בשביל זה התכנסנו היום, אז עשינו את שלנו. להזכירכם, ארבעה טורים, איך נקראים ארבעה טורים? אור החיים, חושן משפט, אבן העזר, יורה דעה. מי המציא את ארבעה טורים האלה? רבנו יעקב, בנו של הראש, כן? רבנו אשר זה הראש, רבנו יעקב בעל הטורים, יש לו גם פירוש על התורה, בעל הטורים. זה רבנו יעקב, מה? חלק מהחומשים זה מודפס. בנו של הראש, הראש חי במאה ה-13 לספירה למניינם, בערך 1250. הראש אנחנו מכירים אותו, זה אתם תגידו לי שאתם לא מכירים, שעל הגמרא יש פירוש הראש על הגמרא, זה אתם כבר מכירים, ועוד תכירו במשך השנים, תכירו אותו הרבה מאוד, תתעסקו איתו. הריף, הראש, שימו לב כבר בריף ובראש, שהם כותבים על הגמרא, הם הוציאו את כל ה... הם הביאו להלכה את מה שחשוב, זאת אומרת מה שצריך להלכה, לקטו את מה שצריך להלכה, ו... בעצם בסוף הם הולכים להלכה למעשה, נוקטים הלכה למעשה. אתם יכולים לראות ראשונים אחרים שמפלפלים, דנים, מקשים, לא תמיד אפילו הם אומרים בסוף הלכה, אלא הם מבררים מה קורה בסוגיה. הבדל, מה עשה רבנו יעקב בעל הטורים, בנו של הראש? לקח את האור החיים, שזה כל ענייני התפילה והברכות והחגים, לקח יורה דעה, זה עניינים של איסור והיתר, חושן משפט, דיני ממונות, אבן העזר, דיני נשים, כל מה שקשור לנשים, וסידר אותם בחיבור הלכתי, מביא לך ריכוז של מה אומרת הגמרא, ומה אומרים הראשונים המרכזיים, ומה להלכה. מה עושה מרן הבית יוסף רבי יוסף קארו? יש לו חיבור שנקרא בית יוסף על הטור. הוא לוקח את הטור ומרחיב ומסביר אותו. הוא אומר לך, את זה הוא לקח מכאן, את זה הוא לקח מכאן, ואז הוא מביא עוד כמה פרשנים שאמרו אותו הדבר כמו זה, ועוד כמה שאמרו כמו זה, ולוקח את כל זה, ובסוף מגיע להלכה. הוא חי 300 שנים אחרי בעל הטורים, ומביא, בסוף הוא כתב שולחן ערוך, פסיקה למעשה. עד היום אפשר לראות את זה ברב עובדיה, אפשר לראות את זה בחלק מהפוסקים הספרדים, הם מביאים המון המון שיטות, פורסים לפניך את העירייה, מסדרים את זה בסוף ממש בצורה מאוד מסודרת, אלה סוברים ככה, אלה סוברים ככה, מסקנה הלכתית, ככה מגישים לפניך את הדברים. אשכנזים אהבו יותר את הפלפול. כלומר, פלפול זה אומר, אפשר להגיד, כאילו לצלול קצת יותר לעומק של כל דבר, עם פחות היקף. פחות היקף ורוחב של ידיעות ו- 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 וסדרנות, ויותר כאילו למצוא את החילוקים. למה פה נאמר כך ופה נאמר כך? זה סותר אחד השני. בוא ניישב את זה. זה לא אמור לסתור. בוא ניישב את הדברים. אלה בגדול שתי השיטות. תראו את זה בלשונו של הרב קוק בפסקה הבאה. התלמוד בסוף ספר, המחיר בקרבו חומר הלכתי ואגדי עשיר וגדול, מלא המון שיטות ודעות, מוכח שיהיה לו תוכן מעובד להוציא את מסקנותיו, ובאיזה אופן להביא את האושר של רליפות הדעות לידי הסכמה כוללת. לזה אפשר להשתמש באחד משני הכוחות האלה, בכוח הביקורת או בכוח הפלפול. אגב, ביקורת זה לא ביקורת, מה שאנחנו אומרים היום, ועדה לביקורת המדינה. זה לא ביקורת שאתה מבקר מישהו אחר, אלא ביקורת זה מלשון לבקר, זה לסדר, כן? זה בעצם למה קוראים לבוקר בוקר? כי עכשיו נגמר הלילה ומתחיל היום. אז זה מבקר. לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. כלומר, לא יחליף. כלומר, לבקר זה לסדר. מזה באה המילה ביקורת. מה בעצם עושה ביקורת? ביקורת היא בודקת שהכל מסודר. מה? בקרה. מה בקרה עושה? היא בודקת שהכל מסודר. שלא נחשוב שביקורת זה כאילו יש לך ביקורת על מישהו, שאתה, יש לך איזה תלונות. זה לא עניין של התלונות, זה עניין של סדר. אומר הרב קוק, שימו לב עכשיו להגדרה. כוח הביקורת צריך הוא לשקידה גדולה, שורה רביעית מלמטה, לבקיאות חודרת, לשכל רחב, ולפשטנות ישרה, וסדרנות קבועה, כוח הביקורת הוא לא נזכח כל כך ליישב סתירות שבין מקום למקום. ספר כהתלמוד המרחיב בתוכו כל כך הרבה דעות שונות, אין הביקורת מצטערת אם אחרי העיון יימצאו עוד איזה שינויי דעות ושיטות שאינם כל כך מפורשות במקומה. העיקר הוא להכריע איזו השקפה ואיזו שיטה בהלכה או בהגדה היא היותר יסודית. וזה מתברר בכוח הביקורת הנקנה מתוך הבקיאות על ידי כללים קבועים, למשל, לדחות עניין בודד שנאמר רק פעם אחת בפני עניין מתמיד שנשנה כמה פעמים, או לדחות מאמר הנאמר דרך אגב, בפני מאמר מוחלט הנאמר בתור פסק הלכה. כלומר, מה העניינה של הביקורת? זה, אתה רואה רוחב וכיף גדול, לא כל כך מטריד את הביקורת אם יהיה איזה סתירה בין מקום למקום, בסדר, תהיה סתירה, זה לא כל כך, זה לא כל כך נורא. בוא בסוף נראה את המבנה הכללי, יכול להיות שדעה אחת היא קצת יוצאת החוצה כי היא קצת אישולית, ולכן גם אם היא סותרת איזו דעה אחרת, אני פחות מתייחס אליה. אני מסתכל לזרם המרכזי, מתוך כך אני פוסק את ההלכה, ולשם אני הולך, וזה, וכך אני לומד. בצורה הזאת, בצורה שיטתית, אני לומד בצורה הזאת. אמנם, עכשיו הוא מביא את הצד השני, אמנם, לא כל פעם תצדק הביקורת במשפטה. לא כל מה שנראה לעין שהוא סתירה, הוא באמת סתירה. ויש מקום להשווייתן של הדעות על ידי התעמקות בתוכן העניין, בטעמו והגיונו. ומזה כבר נולד את השיטה הפלפולית. הפלפול בעומק הגיונו אינו נלחץ כל כך מלחץ הסתירות. הוא משיב ידו להשוות את הסתירות הנראות לכאורה בהופעת כוח חידושו, ומשתמש בעומק הסברה בחריפות השכלית יותר מה שהביקורת משתמשת בו. ולעומת זה איננו זקוק כל כך לבקיאות הסדרנית שהיא עיקר הכלי של הביקורת. מה קורה עם, עם הפלפול? מה מטריד אותו יותר? מטריד אותו יותר אם יש סתירה, הוא רוצה להבין למה יש, הוא רוצה ליישב את הסתירה. הוא רוצה להגיד לך לפעמים זה לא באמת סתירה, אלא הוא דיבר, איך הגמרא עושה בעצמה לפעמים, בזה בזה, כן? זה במקום ההוא, זה במקום הזה, זה בשיטה הזאת. אתה מיישב את הסתירות וככה אתה בעצם גורם לאיזושהי הבנה יותר מעמיקה של, של, של הדברים. ואם כן, עכשיו מביא בפסקה הבאה, כשאנו רואים את הרושם של העבודה, של הגאונים הראשונים ביחס לתלמוד, אנחנו מוצאים את הצד הביקורתי בולט בה הרבה. אצל הגאונים זה מאוד בלט הצד הביקורתי. ורשמי הפלפול אינם ניכרים. אמנם, כשאנו באים לדורותיהם של בעלי התוספות והחידושים, אז אנחנו רואים את גבורת הפלפול מעלה רוממה. שימו לב להבחנה של, של הרב קוק. הבחנה בין מי למי? בין הגאונים לבין בעלי התוספות. כלומר, הגאונים סדרנים. הם מאוד מקצרים. תראו פעם איך כותבים הגאונים. רב סעדיה גאון, רב שריר הגאון, רבי גאון. תשובות קצרות, הכל מאוד קצר, מסודר, לא זה. בעלי התוספות, מה ההבדל בין לימוד? אני תמיד אומר, כשאני נותן שיעור ב... בגמרא אני אומר לה, אני אומר לחבר'ה תמיד תלמדו את התוספות אחרי הראש. למה? כי הראש הרבה יותר מסודר. התוספות מבולגן. עכשיו אם אתה כבר לומד את הראש לפני, אז יש לך כבר מבנה של הסוגיה, הראש שואל שאלה, עונה תשובה, אומר את ההלכה. איך התוספות עושה את זה? איך תוספות מתחיל קלאסי? מה המילה הראשונה בתוספות קלאסי? שתי המילים, מה? פרש הקונטרס, ואם לא פירוש הקונטרס, ואז שאלה, כן, ואז קושייה על הקונטרס, ואם לא, אז יתחיל במילים, ואם תאמר. נכון? א' ת' כזה, מה זה ואם תאמר? זה התחלה של שאלה. ואם תאמר, מנגנים את זה ככה, אז בכלל מתכוננים לקראת איזה, ואם תאמר, והרי במסכת שבת, בדף נון ג' כתוב הפוך ממה שכתוב אצלנו. קושייה. תשובה, לא. שם הסוגיה מדברת על זה. אבל אם תאמר, אחרי שאמרת את התירוץ הזה, אבל ביבמות נון וב, כתוב משהו שסותר את מה שאמרתי עכשיו. ואם תרצה לומר לתרץ את זה שזה ככה וככה, אי אפשר לתרץ את זה בככה וככה, כיוון שזה סותר מהגמרה בפסחים, בדף ח' עמוד ב'. אז לכן צריך לומר שהתירוץ הראשון שתרצנו לא נכון, ועכשיו אני אביא לך תירוץ אחר. מכירים את הסגנון הזה, לא? מה? כן, דומה לגמרא, ולפעמים אפילו יותר מפולפל ממנה. לפעמים אפילו עוד יותר מבולגן ממנה. זה דוגמה, הוא אומר, בעלי התוספות, ממש נותן לנו פה, עושה לנו סדר בזה, תראו, הגאונים הם כאלה, בעלי התוספות הם כאלה. תכף הוא יגיד לנו על אחד מהראשונים שהוא משלב. רש"י, לא יודע, הוא לא מדבר עליו, לא יודע מה אמר. רש"י מאוד, מאוד, מאוד פשטן, הוא מאוד, הוא מראש לא פלפלן, הוא מראש פשטן. הוא תכף יגיד לנו שהרמב"ן הוא שילוב של אשכנזים וספרדים. מעניין. רמב"ן, צד אחד ספרדים, צד אחד יש לו סדר, מצד שני יש לו פלפול, אבל זה פלפול לא מוגזם כמו ה... יש פלפול מוגזם, שזה הפלפול של התוספות, ויש לא פלפול בכלל, שזה הגאונים, זה משהו מאוד קצר, מסודר להלכה, ויש רמב"ן שמשלב, שזה מאוד, זה מאוד מעניין. אז אם כן, בעינינו אנחנו רואים, תראו את הפסקה הבאה, שהספרדים נסתגלו ביותר מראשית הדורות שאנו מכירים את הבדלי הטיפוסים בחיינו האשכנזים והספרדים, אז הספרדים הסתגלו יותר לסדרנות, לביקורת, ולכל אותו הסגנון הפועל בחיים על פיהם. נחה עליהם רוח הגאונים, והכוח של הפלפול אשר התגבר על ידי חכמי צרפת ואשכנז לא נעשה להם לקו עיקרי בחיי הקודש שלהם. והאשכנזים לעומתה העיר להם ברק הפלפול בכל הרחבתו, חריפות השכל ועומק ההבנה בשיטות התלמודיות נתגברו אצלם ונתהוו לאחותם הטיפוסי בחייהם, ורוח בעלי התוספות והחידושים נחה עליהם, ולעומת זה נתמעט אצלם העסק בביקורת ובסדרנות. אז הוא אומר, בגדול, בכללי, הספרדים היו יותר חזקים בזה, אשכנזים היו יותר חזקים בזה, ככה היה, ככה הם גדלו, ככה הם צמחו, ככה, זה מה שאנחנו מקבלים היום. מה אנחנו כמובן נקראים לעשות עם הדבר הזה? פה כדאי, תראו את הפסקה הבאה. באמת, פסקה שאחרי זה, באמת, כל אחת משתי השיטות הללו צריכה היא להיעזר מראותה. אי אפשר לביקורת והסדרנות שתצאנה אל הפועל בצורה שלמה, כי אם כשיהיה הכוח שגדולת הפלפול עוזר להם לבקר כל דבר בעומקו ולחדור בתכונת כל סתירה לדעת עד כמה היא מבוססת. ולעומת זו, צריכה היא השיטה הפלפולית לכוח של סידור ושל ביקורת להאיר את אופקה, להבחין על ידה את הערך של החידוש המתיילד בכל מקום ומקום, על פי הגורמים של הסתירות שהן נקראות להיות מתיישבות. מובן הדבר שנטיית הפלפול הגבירה את העמקה, נטיית הביקורת הגבירה את ההרחבה. המידה של הפלפול גרמה להתפתחות האופי של חידוד הדעת אצל האשכנזים, ומתוך כך נתגלו לפניהם בצורה יותר בהירה, שימו לב עכשיו לדבר מדהים מה שהוא אומר. קודם כל הוא אומר, מבחינת לימוד כל אחד צריך את השני. אם אתה יותר מדי מפלפל, בסוף מה קורה לך? אתה בסוף כולך נצמד לאיזה נקודה אחת. הלו, יש פה רוחב, יש פה עוד מקורות, לא הכל נגמר פה בתוך הדבר הזה. תסתכל, תקבל תמונה שלמה, תראה את כל השיטות, תראה. ואם הפוך, אם אתה עובד יותר לרוחב, ויותר עם הסדרנות, ויותר עם, כמו שהוא אמר, עם השיטה המסדרת, לפעמים, כשאתה לא מעמיק, מה שהפלפול עושה לך, לפעמים הוא מחדד לך דברים, החידוד הזה חסר. עכשיו הוא אומר, דבר מדהים, האשכנזים בגלל החידוד הדת הזה אצלם כל דבר, הוא מנתח פה ניתוח היסטורי, מה זה גרם להם מבחינה תרבותית, מבחינה רוחנית, שימו לב למשפט מדהים. הפלפול אצל האשכנזים גרם להם לבדקים וסתירות שורה אחרונה בעמוד 47, ביחס ליהדות הנמצאות בכל שיטה מהשיטות הפילוסופיות שמצאו להם מהלכים בעולם. והיא הייתה גם כן סיבה להתרחקות מצוינת מההשפעות של שיטות זרות וחיצוניות על אורחות הלימודים של היהדות. מי נשאר יותר דתי באופן כללי לאורך ההיסטוריה?
ספרדים.
ספרדים. מי התרחק יותר והתקלקל יותר? האשכנזים. למה? אומר הרב קוק, כי הספרדים, בגלל שנמצאים יותר בשיטה הסדרנית, בשיטה של הרוחב, בשיטה של ההיקף, ופחות כאילו נכנסו לפלפול, לחידודים האלה, אז לא השפיעו עליהם, השפיעו עליהם פחות השיטות הפילוסופיות שמפלפלות מתחילות לפלפל לך כאילו, תשמע, אלוקים נמצא, לא נמצא, בוא תוכיח את מציאות השם, בוא תוכיח לי את האמונה, בוא... לא צריך להוכיח אמונה, יש לנו מסורת, המסורת הזאת היא חזקה מאוד. תסתכל את כל עם ישראל, תסתכל את כל המורשת שהוא... מה אתה, בסדר, מישהו הביא לך איזה קושיה, אז מה, זה מערר לך את האמונה? זה מערר לך את האמונה שמישהו הביא לך איזה קושיה, לא מערר. אבל האשכנדים שכל דבר הם צריכים להבין, כאילו ככה הם תרגלו בשיטה שלהם, כל דבר הם פלפלים, וכל דבר עד שהוא לא מובן אז הם לא זה. אז פתאום בא איזה שיטות פילוסופיה, פתאום מראים להם דברים. מערער את כל מערער את כל החיבור. זה עוד סיבה, אומר הרב קוק, בעצם בתוך דבריו זה נמצא פה, זה עוד סיבה למה האשכנזים חייבים לקבל את מהספרדים, לקבל קצת פחות רצון כזה שכל דבר צריך להבין אותו עד הסוף, ואם לא הבנת עוד עד הסוף אז הוא כבר לא קיים. סליחה, האמת פה הרבה יותר גדולה מאשר אם הצלחת ליישב איזה סתירה או לא. לא קרה שום דבר. האמת האלוקית היא יותר גדולה מכל איזה חקירה רוחנית כזאת או אחרת שתעשה. שורה תחתונה, אני אגיד את זה בעל פה כדי לא לחרוג במסגרת הזמן, וזה ממילא מאוד ברור. קורא הרב קוק קריאה גדולה ואומר, אנחנו בדור התחייה. שתי דמויות בהיסטוריה כבר עשו את השילוב הזה. אחד הזכרנו הרמב"ן, השני, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, שהוא נחשב כאילו אבי אבות הנוסח אשכנז, נכון? מלאכי, אתה נוסח אשכנז? מאיפה זה בא? הגאון מווילנה, לא? הוא חלק מהמנהגים של אשכנז, הגיעו מהגאון מווילנה. הגאון מווילנה הוא מדהים. הוא גאון, ובתור גאון הוא לכאורה, הייתם מצפים שאיך תהיה שיטת הלימוד שלו? של אשכנזים, פלפלנית, כאילו גאון, כאילו... אבל הפוך, הגאונות שלו, מפעל החיים הגדול של הגאון מווילנה היה... תסתכלו בשולחן ערוך, יש למטה ביאור שנקרא ביאור הגר"א. מה עושה ביאור הגר"א? לא פלפול בכלל. כל הלכה בשולחן ערוך, הוא אומר לך מה המקור שלה. תסתכלו, אותיות קטנות כאלה. עיין. ובכן, זה הלכה בשולחן ערוך, יש כזה אות למעלה. אנחנו היום כבר לומדים רק ילקוט יוסף, לא יודע, פניני הלכה וזה, אז לא מכירים. תסתכלו פעם איך נראה שולחן ערוך, לא שולחן ערוך עם משנה ברורה. שזה כבר שולחן ערוך מתומצת, כאילו חלקי. תסתכלו שולחן ערוך, שולחן ערוך, בשולחן ערוך, כן? הגדול. שולחן ערוך עם המגן אברהם מסביב, והטז, והבאר היטב, וכל הזה. יש למטה ביאור הגר"א. יש הלכה בשולחן ערוך, יש אות למטה, הוא אומר לך, שבת, סמר גימל, עיין, ברן שם. אתה הולך לשם, אופ, אתה רואה את הגמרא, מציין לך בדיוק את השורות בגמרא, אתה מסתכל ברן, או ברשי, או ברמב"ם, או בתוספות, או לא משנה איפה, אומר לך, אתה רואה את ההלכה? זה המקור שלה. אתה רואה לעשות תרשים, זרימה, טק. גמרא, רשי, לא יודע, ריטווה, טק. שולחן ערוך, הגרם סדר לך, טק. אתה יודע איפה הגעת. מה זה? זה הסדרנות. זה הסדרנות והביקורת. זאת אומרת, שלא יהיה לך בלגן בראש, יש לך הלכה, שולחן ערוך, תדע מאיפה היא הגיעה. אגב, המון פעמים זה עושה סדר גם בסוגיה, שהגר"א אומר לך תעיין שם, אתה הולך לעיין שם, אתה פתאום מבין, בגלל הגר"א אתה מבין את הגמרא יותר טוב. אבל זה מאוד בקיצור ומאוד מסודר, זה הגר"א. אז הגר"א מצד אחד אשכנזי, הוא אשכנזי שלומד בשיטה הספרדית, הרמב"ן הוא ספרדי שלומד בשיטה האשכנזית, כלומר הוא משלב, הוא מצד אחד יש בו מהספרדים, זה לא רק שהוא ספרדי ולומד כמו אשכנזי, אלא הוא משלב, גם הגר"א. הגר"א יש לו מצד אחד כוח גדול של בירור של דברים ועומק וכו', מצד שני הוא לומד בצורה מסודרת. אומר הרב קוק, כמו ששני הגדולים האלה כבר לימדו אותנו שאפשר וצריך לשלב באדם אחד, אנחנו בדור שלנו, דור התחייה, צריכים שהתחייה תהיה בעולם הקודש, וחלק מהתחייה של עולם הקודש זה שכל עדה כזאת תלמד לקבל מהעדה השנייה. אז הרב קוק מדבר על שיטות לימוד, ואנחנו צריכים להרחיב את דבריו, בוודאי שהוא התכוון, רק הוא לא כתב את זה פה, צריך להרחיב את דבריו גם ל- 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 לסגנונות של חיים. הרי כשיש איזה פיוט בתפילה ויש לו איזה מנגינה, המנגינה הזאת היא לא נאמרה למשה מסיני, ואם אתה תשיר שיר אחר, אז כבר התפילה שלך לא מתקבלת ברקיע השביעי, כי החלפת מנגינה. את הנוסח תשמור על הנוסח שלך, זה הנוסח שלך, תשמור עליו. אתה החזן מתפלל ספרדי, אתה אשכנזי, תתפלל אתה את הנוסח התפילת לחש שלך, תתפלל כאשכנזי, זה בסדר. החזן הוא אשכנזי, אתה ספרדי, תתפלל את התפילת לחש שלך, ספרדי. אבל אם הוא שר שיר, השיר הזה לא כתוב שאסור לשיר אותו אם המציא אותו אשכנזי או המציא אותו ספרדי. זה כולה מנגינה. אז נכון, מנגינה היא גם משהו שקשור לנפש וזה, אבל אולי תלמד לאהוב את זה. אולי פתאום תראה שתוכל לשלב. ואז יש פה קריאה גדולה, גם מבחינת הלימוד, שזה, ברוך השם, אנחנו משתדלים בישיבות שלנו, לצערנו הרב אצל החרדים, יש המון המון עבודה לעשות בזה, כי אצלם זה עדיין יש שפירות ספרדיות, ויש פורת יוסף, ויש זה, ושם גם שיטות הלימוד הם גם כאלה, שלומדים הרבה טור בבית יוסף, והם קצת נכנסו, כאילו בגלל שהם כזה עם האשכנזים, רוצים כאילו להיות בגלל זה, אז הם גם התחילו להיכנס כזה, למשגע אותי לפעמים שאני פעלתי בקורונה, אין לנו זה מניין כזה ברחוב, אז שם אתה פוגש את עם ישראל, כל מיני אנשים כאילו, אשכנזים, ספרדים וזה, ואז בא לך איזה בחור ישיבה ספרדי כזה, הוא מתחיל לדבר כזה כמו אשכנזי, כאילו הוא כבר עושה את ההתאמה הזאת של אשכנזים, הוא עושה לך כל מיני כזה, כן, בואי, כאילו, אתה יכול לשמור על מי שאתה, אתה לא צריך כאילו להיות לגמרי חקיין של מישהו אחר, או להפך, כאילו כדי כאילו להיות כמו, תשמור על זה. אבל אם יש משהו אמיתי בשיטת הלימוד הזאת, תיקח אותה, ולהפך, שזה מה שאנחנו צריכים להשתדל לעשות, אני חושב שאנחנו משתדלים, לא יודע אם עושים את זה מספיק, אבל ברוך השם בישיבות שלנו, אז קודם כל ודאי שקולטים ספרדים ואשכנזים ביחד, ואין לזה בכלל זכר לדבר הזה מבחינת, כמו שזה אצלם, שישיבות לאשכנזים, ישיבות לספרדים, אוי ואבוי, חס וחלילה. ומנסים לחיות ביחד, אם זה בתפילות, ואם זה בפיוטים, ובמנגינות וכו'. וגם בלימוד, גם בלימוד, צריך להשתדל שהלימוד יהיה באמת כזה, שלוקחים מכל שיטה את האמת שלה, לומדים גמרא, אז בצד אחד לומדים את הצד המסודר, ואת הצד ההלכתי, ואת הזה, ומצד שני מפלפלים איפה שצריך, במקום ש... אבל לא להגזים, לא לפלפל יותר מדי, שזה כבר מרחיק אותך מהזה, ולא להיות רק, נקרא לזה, רחבים מדי, עם בלי לפלפל, בלי להעמיק, כי אז זה החשבון העמקה. באמת לקחת מכל דבר את נקודות האמת שלו, גם בלימוד, גם פשוט בחיי היום-יום, בתוך חברים, להכיר אחד את השני, להכיר אחד את המנטליות של השני, את המשפחות אחד של השני. אני זוכר לפני כמה שנים זה היה, יש כמה שנים טובות, לא כל כך הרבה, אבל כבר כמה שנים מחזור שכבר לא נמצא בישיבה, אולי שנה, שנתיים לפני כן, היה מחזור שהיו בו חמישה, שישה חבר'ה מנתיבות, וחמישה, שישה חבר'ה מהשומרון. הם יצא ככה, חוץ מאחרים, אבל היה קבוצות כאלה, ממש קבוצה. קבוצה וקבוצה. אחרי איזה שנה בישיבה או כמה זמן, לא זוכר, ישבתי איתם פעם באיזה כינוס ככה ביחד, ואיך הגענו לדבר על זה, על הדרך של הישיבה, שמנסה לחבר ציבור שונה וכו' וכו' וכו', ואז הם סיפרו לי איך הם הרגישו בשבועות הראשונים בישיבה. אז זה הלך ככה. אלה מנתיבות, אמרו, לא יודע, מה זה לא הבנו מה זה החבר'ה האלה, כולם עם סנדלי שורש כאלה, עם איזה כיפה כזאת בצד, עם איזה חולצה כזאת של איזה סיירת, ובקיצור, התיאור הזה של החבר'ה המתנחלים האלה, שיש להם איזה קוד לבוש מסוים וצורת תסרוק, כאילו יש להם איזה, באים אלה מהשומון, אמרו, לא הבנו מה זה, הנעלי שפיצה האלה, והחולצות האדוקות האלה, ואמרנו, מה איך, חמש שנים, כל אחד אומר, אני חמש שנים הולך להיות עם ה... הוא אמר לעצמו בלב, אני הולך להיות חמש שנים, זה אמר לעצמו, אני הולך להיות חמש שנים עם ה... זה אין מצב כאילו שאני עוזב, אני לא יודע, טוב, יש לי פה כמה חברים, אני איכשהו אני אסתדר. אומרים היום, אנחנו חברים, חבר על הזמן, כאילו, בקרים אחד של השני, זה ההוא מיקיר, בחיים לא הייתי בנתיבות, לא ידעתי איפה זה בכלל, לא עברתי בכלל את הקו של לא יודע, לא עברתי בכלל את מרכז הארץ, לא עברתי בכלל בדרום, לא יודע איפה זה, שדרות, נתיבות, אצלי הכל זה אותו דבר, אופקים, לא יודע, ההוא אומר שומרון, לא יודע, זה מפחיד, זה שם הורגים כל היום, יש מחבלים שם, לא יודע, מה, זה עשה אצלו שבא, זה עושה אצלו שבא, זה פתאום, כל הסטיגמות, כל הדברים, גם של ספרדים ואשכנזים, וגם של מתנחלים ודרומים ועירוניים, וכל מיני דברים כאלה, הכל מתערבב, כל אחד לוקח מהשני, לומד מהשני, נפתח למנטליות ולזה. אז אם כן, רק לראות ככה באמת כמה הדבר הזה נצרך היום, הרב קוק כבר ראה את זה לפני 100 שנה, כמה אצל החילוניים זה דבר שפחות ופחות תופס מקום באופן יחסי, לא לגמרי עוד, לצערנו, כן, פה ושם יש איזה יציאות כאלה, מה שנקרא ישראל השנייה, ישראל הזה, כל מיני דברים כאלה, זה עוד לא לגמרי עבר מן העולם, אבל בכללי, אצל אנשים חילוניים רגילים, פשוטים, זה הרבה פעמים הרבה פחות משמעותי. יש לי כמה קרובי משפחה, בני דודים שהתחתנו, שהם לא דתיים, מהצד של אבי, זכרונו לברכה, כולם חילוניים. והרבה ניסויי, בצורה טבעית, כאילו, זה בכלל לא אישו בכלל. וככל שזה מגיע יותר כאילו זה, זה פתאום נהיה איזה דבר. אז לנו יש בשורה כציבור דתי-לאומי, באמת להוביל מהלך שגם בתוך עולם התורה יש באמת חיבור אמיתי, אחדותי, הכי אחדותי שיכול להיות, בלי לבטל אחד את השני. כל אחד להשאיר לו את הכוח האמיתי שלו, הפנימי, החיובי, שצריך להישאר, ולתת ולקחת אחד מהשני את מה שצריך לקחת. טוב.